שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
אנחנו רוצים ללמוד מהרב לייטמן איך אפשר לקחת את החיים שלנו כאן בארץ למקום הרבה יותר טוב. אנחנו רואים שהיחס לישראל מכל העולם הולך ומדרדר, ורוצים להבין איך אפשר לעשות משהו אחר שיביא אותנו באמת למקום חיובי. הביטחון שלנו, של הילדים שלנו, תלוי בזה לגמרי, אפילו המצב הכלכלי שלנו. כדי להבין את זה טוב יותר, איך אפשר ללכת קדימה עם אופק שיביא איתו משהו טוב יותר, אנחנו מנסים להתבונן אחורה, להבין מי אנחנו, מה אנחנו, מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים. אחד המושגים שנקשר לישראל ברבות השנים זה העם הנבהר. יש הרבה אנשים שלא מתחברים לביטוי הזה וחושבים שדווקא הוא זה שמעורר עלינו את כל השנאה וההתנגדות, אבל אי אפשר להתעלם מזה שנמצא שם העם הנבהר, והעם הנבהר זה משהו שכתוב בתנ"ך, כמו שכולנו למדנו בבית ספר. מה זה הספר הזה של התנ"ך שהביא לנו גם את הביטוי עם הספר? זה מה שננסה להבין היום עם המשמעות הכי פרקטית, כמו שאמרתי. טל, בואי תפתחי בבקשה.
אוקיי, אז באמת התחלנו לדבר בתוכנית הקודמת על הספר הזה, ספר התנ"ך, והתחלנו להבין שזה לא מה שחשבנו, זה לא ספר היסטוריה או רק ספר חוקים, אלא משהו הרבה הרבה מעבר לזה, שכנראה בכלל אנחנו, החיים שלנו, הרבה ממה שאנחנו מבינים על המציאות זה הרבה מעבר למה שנדמה, ואנחנו רוצים להמשיך לברר את זה. ובכל זאת הייתי רוצה להתחיל דווקא מהמקום קצת סקפטי, שאני יודעת שהרבה אנשים מרגישים ככה. בסך הכל, בכל מה שנוגע לתנ"ך וכל מה שסביבו, הרבה אנשים מרגישים שזה עניין של אמונה. ומאוד קשה להוכיח שבאמת הדברים האלה הם אמיתיים ונכונים. ורציתי לשאול אותך, האם יש איזושהי הוכחה שבאמת מדובר כאן במשהו שהוא טבעי, חוקי, שאי אפשר לערער עליו והוא לא סובייקטיבי? איך אפשר להוכיח את זה?
להוכיח, זאת אומרת, זאת השאלה בעצם.
כן.
שמדיגה אותה.
כן.
מדיגה. איך אני יכול להוכיח שהתורה, או תנ"ך, כן, זה ספר, איך להגיד,
שכל מה שכתוב שם הוא ספרים, באמת רלוונטי לנו.
מה, שכל מה שכתוב זה היה,
שזה היה, שאפשר לקחת אותו כאסמכת לזה שאנחנו...
על מה?
נגיד כתוב שם שאנחנו העם הנבחר.
אז כל עם אומר על עצמו שהוא העם הנבחר.
בדיוק.
אבל
לנו יש אסמכת. איפה? בספר הזה, בתנ"ך.
אז אצלם יש אסמכתות אחרות. נו, רוסים היום אומרים שהם העם הנבחר. שאצלם זה דרך מסוימת, וממש דרכם אף אחד שלא יערער את זה, הם משהו מיוחד מכל העולם. הם אומרים את זה בכל מקום.
גם אמריקאים ככה.
אמריקאים אומרים גם בכל מקום. ערבים. הם בכלל אומרים, לא שאנחנו רק עם הנבחר. אנחנו עם האידיאולוגיה שלנו רוצים לשלוט בכל העולם. ואתם תרצו או לא תרצו, אנחנו נשלוט בכם. נו, אז למה לא כל כך מעורים? כאן אנחנו, יחד איתם, כתוב אצלנו באיזה ספר, אנחנו לא מתנהגים כך בכלל.
נכון.
ובכל זאת מוצבים אלינו, עלינו, ואומרים, הם חושבים שהם הנבחרים. אנחנו לא חושבים אפילו כך, נכון? זאת אומרת, יש כאן איזה ממש פרדוקס, שאנחנו, אחרים חושבים עלינו שאנחנו נבחרים, ולא שאנחנו אומרים על עצמנו שאנחנו נבחרים. אפילו עוד יותר, אנחנו מוכנים למכור את הבחורה שלנו, כמו שהיה עשיו, כן? ובכלל לא להיות קשור לספר תורה ולכלום, אבל זה לא עוזר. אנחנו רואים שבאים עלינו, וכל הזמן מענישים אותנו בזה שאנחנו עם הנבחר. אז מאיפה לא אנחנו בוחרים בזה? כנראה שבהחלט, באמת, יש איזשהו כוח חיצון שהוא מביא למחשבות בני אדם בעולם, מחשבה כזאת, שיהודים זה עם הנבחר, ולכן הם באים ומתנפלים עלינו ושונאים אותנו, אמנם שמי אנחנו, כמה אנחנו לפי הכוחות, אבל אנחנו לפי דעתם מסובבים את העולם והכל עושים, זאת אומרת, יש איזשהו כוח בתוך הספר הזה ש, 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 שכתבנו, בוא נגיד, כן? יש איזה תהליך מיוחד שעברנו, יש איזה, איזו מטרה מיוחדת שנקבעה כבר מראש, שאנחנו לא יכולים להתנתק מזה, וזה ידוע גם כן לכל העולם. מובן לכל העולם, מורגש בכל אחד ואחד בעולם, שיש שם באיזה מקום מי שנקרא יהודי, והוא מיוחד. לא כמו שכל היתר בני העולם, היהודים זה משהו חדש, משהו אחר, משהו מיוחד לטוב או לרע. וזה לא, אי אפשר לנקות את זה מאיתנו. כנראה שחלק מזה נמצא בתוך הספר, שעל ידי הספר הזה, הספר התורה, או תנך בכלל, אנחנו מסרנו לכל האנושות הרבה מאוד חוקים, חוקי התנהגות, עיקרים ובסיס של התרבות, חינוך, משפט ועוד ועוד. ודאי שזה כך התפזר בכל האנושות.
לא על ידינו, אבל מה שאני יודעת זה שהנצרות לקחה את הספר. זה לא על ידינו,
זה ודאי, אנחנו ההפך, אנחנו לא רצינו את זה לעשות. אלה הם לקחו את זה מאיתנו, ובצורה מעוותת, עד כמה שיכלו להבין את זה, כבר התחילו לפרסם את זה בכל העולם. אנחנו לא היינו בעד זה, אף יהודי, באותם הזמנים במיוחד, בזמן הרומא העתיקה, יוון העתיקה, כן? או שכבר עוד יותר מאוחר, בעיני האינקוויזיציות וכל ימי ביניים האלה, מלחמות סלאב וכו', או שקם אסלאם והתחיל למשוך לעצמו את כל היסוד הזה. ודאי שאנחנו לא היינו האלו שהיינו מפרסמים להם את ה... יסודות שבספר. ובהחלט זו הייתה אחת מהבעיות. כי אם היינו כן מפרסמים, משתדלים, רק לא היו כוח לאותם האנשים שחשבו את זה לעשות, אז האומות העולם היו מקבלים מאיתנו צורה נכונה של השימוש בספרים האלה שלנו. בספר הספרים בעצם, בתורה, היו מבינים על מה מדובר, היחס האדם נכון לטבע, לבורא, מי הוא הבורא, מה תפקידו, מה רצונו, מה התכלית שלנו, של כולם. ואז היו באמת לומדים מאיתנו מה שיש לנו, ואנחנו בעצם רק לא פרצמנו את זה. וכאן זו השאלה, האם היינו צריכים לפרסם? אם היינו מפרסמים, היינו מגיעים אולי לתיקון העולם? כי עכשיו אנחנו רואים, לפי אותם המקורות, שאנחנו כן הגענו למצב שכבר חייבים, ואנחנו נמצאים בפיגור, וחייבים לפרסם את הספר הזה לכל העולם, וללמד את כל האנושות, וזה נקרא להיות אורלגויים, וחייבים ממש לארגן את כל האנושות כך ש... כולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, וביתי בתפילה יקרה לכל העמים, שכל אדם ואדם שבעולם, הוא יקבל הסבר הנכון איפה אנחנו נמצאים, מהו הכוח עליון ששולט עלינו, איך אנחנו יכולים לפתוח אותו ולגלות איך להתקדם, להידמות אליו. זה הכל תפקיד שלנו. זה נקרא להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. ובאמת שכל העולם הוא אומר שאנחנו מיוחדים, צודק, שאנחנו מגלים רע לכל העולם, הוא צודק, כי אנחנו לא מגלים בינתיים שום דבר טוב. אנחנו לא מלמדים איך להתקרב לכוח עליון, שהוא הטוב, הוא מקור הטוב. ולכן הם כך מתייחסים אלינו. עכשיו, לא שהם מבינים, אלא בצורה אינסטינקטיבית כך הם מרגישים, כי הם מנוהלים על ידי אותו כוח עליון.
התחלנו באמת מהשאלה, איך אפשר להוכיח שבאמת יש משהו נכון, אמיתי וטוב בספר הזה, וממה שהבנתי עכשיו, היה איזשהו דחף באמת של כל מיני תרבויות מסביבנו, לבוא ולקחת משהו ממה שהיה אצלנו. זאת אומרת, אתה אומר שהיה איזשהו כוח מיוחד בספר.
זה מי שיודע לשנות את עצמו בהתאם למה שהספר מעורר בו, יחד עם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה, שהיא חומת הקבלה, שהיא מסבירה לנו מה כתוב, מה זה נותן לי כספר הוראות, כתורה, זה גם כן ממילה הוראה. אז זה יוצא שאם אני נכון משתמש בתורה, גם בתורה שבכתב וגם בתורה שבעל פה, על ידי מורה, על ידי אדם שמלווה אותי, עוזר לי לקרוא נכון, ללמוד נכון לעומק מה שכתוב בספר, על ידי זה אני פותח עיניים, אני מתחיל לראות את העולם כאיזה במה שעליה משהו קורה, ודרך שאני רואה מה קורה על הבמה הזאת, אני מתחיל להכיר את הבמאי, הבורא, ומתחיל להשתנות בעצמי, ודרך ההצגה הזאת אני מתחיל להכיר אותו ולהזדהות עמו, ואז יוצא שתמונת העולם הזה היא הופכת להיות למה שמקשר בינינו, שאני מבין אותו והוא מבין אותי, זה תגובה שלי, כן? ואז אני, עד כמה שאני יכול להזדהות עם מה שהוא עושה בעולם, אני מתחיל לדמות אליו, אני מתחיל להתקרב אליו, מתחיל להיות כמוהו, עד שאני כבר לא צריך את העולם הזה. אני מקבל מספיק התפעלויות שלו, מחשבות שלו, רצונות שלו, כך שאני והוא נעשים כאחד. והתמונה הזאת נעלמת לגמרי. בשלבים הקודמים אני רואה אותו איך שהוא עושה ורוצה לעשות אותו דבר. כן? זה נקרא שאני מתקרב עליו. יש 125 דרגות ההתקדמות שנקרא אותם מדרגות. ואחר כך אני כבר מזדהה עם, זאת אומרת העולם לא הופך להיות איזה מחיצה, אלא הפוך. הוא נעלם.
אני רוצה לשאול
כך. בהתחלה היה כאלם ואסתר, ואחר כך נעלם. כן.
אני רוצה לשאול כמה שאלות על הדברים שאמרת. אני אלך ככה מקל לכבד, מה שנקרא, כדי לראות שהבנתי הכל, כי מתישהו הפסקתי להבין. קודם כל נתחיל מזה שהספר בעצמו, זה ספר מיוחד, שכמו שאתה אומר, הסתירו אותו, לקחו אותו, הסבירו אותו, לא, לא, בכל העלילה פה יש הכוכב שזה הספר, ספר הספרים, כן? התנך. אז שאלה הראשונה שלי לגבי התורה או התנך, זה האם אתה שייך לאלה שחושבים שמה שכתוב שם נכון או לא נכון? קודם כל מזה נתן.
כתוב ב-100% נכון.
כתוב 100% נכון.
ואסור לשנות, כל דבר שנמצא שם, אסור לנו לשנות את זה. בשום צורה, בשום דבר.
דרך אגב, מאיפה הביטחון הזה המוחלט שהכל ב-100% נכון? איך אתה כזה החלטי
כי אני קצת מאוד מבין לפתוח את הספר הזה ולראות שמה שכתוב שם זה באמת כתובה התוכנה הכללית של כל האנושות, כל הטבע, איך אנחנו יכולים על ידי שימוש הנכון שבספר, להידמות לבורא, להגיע לדרגה העליונה של ההתפתחות שלנו.
אוקיי, זה מביא אותי לשאלה הבאה.
כן.
אז קודם כל, אתה בטוח שמה שכתוב שם ב-100% נכון, אי אפשר לשנות שם פסיק. כן. הבנתי. עכשיו אתה מדבר לאורך הדברים שלך וגם עכשיו במשפט האחרון, שצריך לדעת איך לגשת אל הספר הזה. אמרת איך להשתמש בו בצורה נכונה, איך לפתוח אותו, ואמרת שחוץ מהספר בעצמו, שזה נקרא תורה שבכתב, נמסרת מדור לדור גם תורה שבעל פה, שאם הבנתי את ההסבר, זו בעצם הכוונה איך לגשת אל הספר. כן?
נגיד, כן.
אז קודם כל...
זה הרבה יותר, איך להכין את עצמנו כדי לממש מה שכתוב.
אוקיי. זה נקרא שימוש נכון? מה שאמרת עכשיו זה נקרא שימוש נכון בספר התורה?
כן. אחרת אנחנו לא מבינים מה כתוב שם במאומה.
זה השאלה שלי. זאת אומרת, יש מצב שאני פותח את הספר הזה, שקיבלתי בכיתה א' במסיבת ספר, לא זוכר, היה מסיבה וכל אחד קיבל עם השם שלו עליו, אני פותח את הספר הזה, קורא, או הגננת לימדה אותי, או המורה נחמה, ואחר כך המורה דוד וכן הלאה, ועשיתי בגרות וטטטה, פתחתי אותו הרבה פעמים, בהחלט יכול להיות שמה שהבנתי או מה שלימדו אותי בזמן שפתחתי, זה לא כל מה שיש שם. כי אמרת שצריך להיות שימוש נכון בספר, זאת אומרת, יש גם קריאה לא נכונה של הספר, כן?
כן.
אוקיי, אז בואו נתקדם לדבר הבא. שימוש נכון בספר, אם אני מבין את הדברים שלך, הוא מביא את האדם להתחיל לגלות, לזהות את הכוח שמסריט לנו את כל הדבר הזה שנקרא חיים.
נכון.
נכון?
כן.
מה הקשר בין הסרט, כי יש פה שתי דברים שמבלבלים אותי. מצד אחד יש ספר שנכתב לפני אלפי שנים על ידי קבוצה של אנשים, אמרת שם התלמידים של משה וזה, לפני אלפי שנים כתבו ספר.
כן.
עכשיו יש את החיים שלי כאן ועכשיו היום.
כן.
אתה אומר, אתה חי בתוך סרט, אתה לא יודע, אבל אתה חי בתוך סרט, ויש כוח שמסריט לך את הסרט הזה, אתה כאילו בתוך איזה תלת ממד, ואחת כן. השיחות הקודמות הסברת את זה. עכשיו, הספר זה אמצעי איך לגלות את המסריט. כן. עקבתי אחרי זה, אני לא מבין מה הקשר...
זאת המטרה.
אוקיי, אז אני לא מבין מה הקשר בין ספר, שכתבו אנשים לפני כן. אלפי שנים, לבין הסרט של החיים שלי עכשיו, או הכוח שמסריט אותו. מה הקשר?
כי הספר עצמו זה מין תוכנה שאם אתה ניגש אליה נכון, שהפעלת התוכנה נמצאת בתורה שבעל פה, בחוכמת הקבלה, אז אתה על ידי ההכנה הנכונה עם המדריך הנכון שמלמד אותך, אתה יכול להתחיל דרך הספר להכיר את התסריטאים, נגיד.
מה הקשר בין סיפורים על לפני אלפי שנים שנכתבו?
זה לא, 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 סיפורים אלפי שנים. הם לא כתבו שום דבר מה שקרה לפני אלפי שנים.
נגיד,
הם כתבו אך ורק על כוחות שמנהלים את המציאות, איך דרך הכוחות האלה שאנחנו מזדהים איתם, שאנחנו רוכשים אותם, שאנחנו משתנים על ידם, איך אנחנו נתקרב להכיר את הכוח העליון. לא היסטוריה בכלל, חס ושלום. אין שם היסטוריה. אין. אמנם שכך זה נראה למי שמקבל את הספר, כמו שאתה אמרת, קיבלתי בכיתה א',
כן.
ולא קיבלתי שום הדרכה לזה. לא. ספר תורה שבכתב ללא תורה שבעל פה. אז אתה לא יודע מה, 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 מה קיבלת. ממש לא יודע מה קיבלת. לא נתנו לך קוד, לא נתנו לך איך לקרוא את זה, איך לקבל את זה. אתה לא קראת כך שאתה משתנה יחד עם הקריאה, שאתה נכנס בפנים, שאתה יודע על מה זה מדובר. ואז נראה לך שמדובר בעיניים שלך הרגילות, כן? ללא הכנה, שמדובר על היסטוריה, אתה צודק, גיאוגרפיה, חוקי החברה, אולי כן, התנהגות, יש שם כל מיני דברים יפים, טובים, שכאילו כדאי ללמוד. אנושות לקחה משם הרבה דברים, אבל זה לא, בכלל לא, לא, לא זאת הכוונה של הספר. לא זה, לא זה התוכן הפנימי של האמיתי.
מה הכוונה של הספר? מה תוכנו הפנימי האמיתי?
לשנות את האדם, לעלות את האדם לגובה הבורא. לשנות אותו. כי הספר הוא אמצעי להזמין כוח עליון לתקן את האדם. לכן נקראת תורת אור. שזה אור זה נקרא כוח שמתקן אותנו. א', ב', צריך מאוד להיזהר ולא לשכוח שתורה, הרי אתה מדבר על ספר תורה שקיבלת mm-hmm. בכיתה א',
okay.
יכולה להיות סם החיים.
מסיבת החומש.
יכולה להיות גם כן תורת החיים ותורת המוות. כן, כך כתוב. מה זה תורת המוות? אולי זה אנחנו שניגשים לספר ללא הכנה הנכונה, מורידים את עצמנו למוות, לריחוק מהבורא, מהמקור החיים. כך אומרת חומת קבלה.
למה היום צריך ספר? פעם הם עשו את מה שאתה אומר בלי ספר, והם דווקא כתבו את זה והשאירו את זה לנו להיום. למה אנחנו צריכים את האמצעי הזה? מה שפעם הצליחו לעשות גם בלי ספרים.
הם הצליחו לעשות בלי ספר, מפני שהם מימשו את זה על עצמם. ובזה שהם מימשו את עצמם, גם כן כתבו על זה. אצלם זה היה מימוש.
הם ידעו איך לעשות את זה באופן טבעי.
מתוך זה שהם מימשו את הדברים ביניהם, בקשר ביניהם, עם כל החוקי ההתקשרות, ובתוך הקשר ביניהם, גילו את הבורא ב-40 שנות המדבר, ואחר כך כשבאו לארץ ישראל, אז התחיל שלב חדש. אז בנו בית המקדש וכן הלאה, והתחיל כבר נביאים וכתובים. אבל הספר, הם היו מתוך החיים שלהם כותבים אותו.
ובעצם הם השאירו את זה לנו לדורות שיבואו אחר כך, כי הספר הזה
הפך... כי אנחנו צריכים לעשות אותו דבר.
ליסוד של העם שלנו ממש.
בכל דור ודור אנחנו צריכים לתקן. כי מה זה הדור הבא? מה שלא גילו בדור הקודם, ונשאר עוד יצרה, עוד אביות, עוד לתקן, זה נקרא דור הבא. ואז הוא צריך להמשיך ולחזור בעצם רק בתנאים החדשים. מה שעשה הדור הקודם. ולכן זה נקרא כל דור ודור, ודור שף. זאת אומרת שכך אנחנו עושים. עד דור האחרון, שאז הוא מסיים את כל התיקונים. לפי אבל התיקונים האלו הם מצטרפים כל פעם זה אלו לאלו.
לפי התפיסה שלך, ספר התורה או ספר התנך בכלל, רלוונטיים היום לחיים של מדינת ישראל?
זה אין דבר כזה של רלוונטי או לא. אנחנו נמצאים גם היום באותו סרט, שמקרין לנו כוח עליון, ואנחנו סובלים בגלל שלא מתקשרים דרך הסרט עליו, ולא מממשים את עצמנו נכון. ואם אנחנו נתחיל להבין שהכל תלוי בעד כמה שאנחנו מתחילים להתקשר אליו דרך אותה הצורה שאנחנו רואים דרך כל הטבע, וספר הזה צריך לעזור לנו עם תורה שבעל פה שנקראת חומת הקבלה, אז אנחנו נגלה לפנינו עולם המלואו לגמרי אחר ממה שאנחנו עכשיו מרגישים. אז אנחנו יכולים להציל את עצמנו מאותם הצרות גדולות שממש כבר נראות באופק.
התהליך הזה שתיארת עכשיו הוא מצריך את האדם, הוא מחייב שאדם יתחיל לנהל אורח חיים דתי, יחזור בתשובה, מה זה אומר?
לגמרי לא שייך. החוק הכללי שהספר אומר, זה ואהבת לרעך כמוך. זה כל החוקי היחס היפה בין אדם לרעהו. זה לגמרי לא שייך לקיום איזה פעולות. התנהגויות מסוימות שאני לא פוסל אותם, אבל לא זה העיקר. העיקר זה שינוי האדם.
זה השאלה הבאה שלי. אמרת קודם שהאדם צריך בשימוש נכון בספר, האדם צריך בעצמו להשתנות.
כן.
מה מהות השינוי שעליו אתה מדבר? אמרת אדם מתקרב בתכונות שלו לכוח העליון, או אני מוסיף, אז כנראה שהוא גם יכול להתרחק. כי אמרת שזה יכול ללכת או לכיוון של תורת חיים או תורת מוות. מה זה השינוי הזה? מה זה השינוי הזה שאדם צריך לעבור כתוצאה משימוש נכון בספר של התורה? לאיזה שינוי אתה מצפה?
אני מצפה שאדם יצא מאהבה עצמית, ויתקלל באהבת הזולת, כי ואהבת לרעך כמוך. זה נקרא שאני נמצא עם הלב שלי בתוך כל אחד ואחד מחוץ לי, ומה שהם מרגישים, זה מה שאני רוצה למלות. זה נקרא כמוך. כמו שאמא מרגישה את התינוק שלה, שלב שלה בתוך התינוק, והיא רוצה לגרום לו הכל מה שרק אפשר טוב. כך אנחנו צריכים ללמוד להתייחס אחד לשני.
הרבה פעמים לוקחים דווקא את סיפורי התנך למקום ההפוך מזה. יש הרבה מקומות שמדובר על לשפוך חמתך על הגויים וכל מיני מלחמות על הארץ, ולוקחים את זה כאיזשהו אישור שאנחנו צריכים לעשות את זה.
זה מפני שקוראים את הספר התנך ללא תורה שבעל פה, ללא חוכמת הקבלה. שלא יודעים לפרש נכון מה שכתוב, ומתייחסים למה שכתוב שם, כמו לבני אדם ולעולם הזה, במקום שהספר הזה מלמד אותנו איך אנחנו צריכים להשתמש בכוחות הטבע. טבע שלנו הפנימי וטבע החיצון.
תכף התוכנית יגמר, הייתי רוצה שאלה אחרונה במשפט אחד. נאמר שהחברה הישראלית מקבלת הדרכה נכונה איך לגשת אל הספר הזה, ספר התורה. איך נראים החיים שלנו כאן בארץ כשאנחנו מתחברים אל ה... ספר הזה.
החיים נראים כך, שעולם כמנהגו נוהג, זאת אומרת, אין שינוי בכוחות הטבע, אין שינוי בתכונות, בחוקי הטבע, אלא אנחנו מתחילים להיות באותו כדור הארץ, כן? באותה גלקסיה שלנו, אנחנו מתחילים להיות יפים, טובים אחד לשני, ואז בקשר בינינו, לפי כמה שאנחנו מחוברים, אנחנו מגלים את הכוח העליון, הטוב ומיטיב, וכך דרכו אנחנו מגלים חיים נצחיים ושלמים.
הזמן שלנו נגמר.
נצטרך לפרש את זה, זה באמת, המשפט הוא סגור קצת, אבל באמת נצחיים ושלמים, עד כמה שזה נראה, מה זה נקרא נצחיים ושלמים על פני כדור הארץ, מה זה זה, איך אפשר? אז נדבר על זה.
תודה רבה לך, הרב לייטמן, תודה טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה שלנו, כל טוב, להתראות, חיים חדשים.